טוב, שלום, שלום וברכה. כרגיל, יום רביעי בעזרת השם זה לפרשת שבוע, עיון פרשת שבוע נשתדל. ונתחיל בדבריו של הנציב מוולוז'ין, חיי שרה אנחנו כמובן, ונתחיל בדברים של הנציב מוולוז'ין בעזרת השם. אחר כך נגיע לעוד דברים של שפת אמת, כרגיל אנחנו בסירות הרב יהודה ועוד. אבל נתחיל בדברים של הנציב מוולוז'ין, פירוש שעמק דבר זה נקרא. העמק דבר על התורה זה פירוש שכתב, קראו לו הנציב, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין מוולוז'ין, ראש ישיבת וולוז'ין הוא היה בתקופה מסוימת, כן, הוא היה ראש הישיבה, והוא יש לו פירוש על התורה, שהפירוש שלו נקרא העמק דבר. לפני כמה שנים הוא חי, הוא היה כמו רב של הרב קוק, הוא היה ראש הישיבה כשהרב קוק למד בוולוז'ין, אז בדיוק זה כבר יותר מ-100 שנים, בערך 150, משהו, 120, 150, לא יודע, אבל שנים מדויקות, אבל כל פנים, כשהרב קוק למד בוולוז'ין, הוא היה ראש הישיבה, הרב קוק היה מאוד מקורב אליו, כל פנים הוא כתב פירוש על התורה שנקרא העמק דבר. הוא אומר כך, כתוב בחז"ל, במה שאמרו אברהם היה תפל, הוא מביא מדרש כזה, שאברהם היה תפל לשרה בנביאות, כך מובא, ואז הוא מבאר את הדברים כך. הוא אומר, ואין זה אל אתם, לא נראה שאדם גדול כמו אברהם יהיה תפל לשרה, שהשם דיבר איתו, ראינו שהשם דיבר עם אברהם, אלא הכוונה שהיה תפל ברוח הקודש. את הנביאות הוא מפרש כאן רוח הקודש. שני דברים הם רוח הקודש, מה שאדם מתבודד ומסריע על רוח הקודש ויודע מה שרואה. אמנם לא דיבר השם עמו, והנבואה בחינה גדולה ורבה מזה, כמו שבארנו. זאת אומרת, שרה הייתה גדולה לפי הפירוש שלו, אמנם בחז"ל כתוב בנביאות, הוא מפרש כאן את הנביאות רוח הקודש. זה דבר מעניין. מה הגדלות שלה ברוח הקודש מאברהם? היא הייתה בתוך הבית. מה זאת אומרת, היא הייתה בתוך הבית? היה לה יותר זמן להתבודד, להיות עם עצמה, כן? היא הייתה גדולה ברוח הקודש. כן.
מה הגדלות?
לפי הדברים שלו, רוח הקודש זה מה שהיא הצליחה להגיע לרמה מאוד גבוהה, נגיד כך, לא בזה שהשם דיבר אליה, אלא ברמה האנושית מאוד גבוהה, כמו קיום המסילת ישרים עד הפסגה הכי גבוהה שיש. נגדיר את זה אולי כך. נבואה זה כבר מה שהשם מדבר עם האדם. השם דיבר עם אברהם יותר מאשר עם שרה. מבחינה זאת הוא היה יותר גדול, אבל כי השליחות שלו הייתה גדולה, השם דיבר איתו יותר. אבל שרה הייתה גדולה ברוך הקודש, שהיה לה יותר זמן לעמול ולעבוד על המידות שלה, על עבודת השם שלה, כן, על הביטחון שלה בהשם, על כל העניינים האלה, זה היה לה יותר זמן. היא ישבה בבית, ועל זה היה לה עבודה מאוד מאוד חזקה, העבודה של שרה, אבל ברוח גודל הייתה שרה מצוינת יותר מאברהם אבינו. והסיבה לזה הוא משני טעמים. אברהם היה מנהיג העולם, מדריכם לעבודת השם, הוא אומר, ומי שיזכור עם המון רבה אינו יכול להתבודד כל כך. מה שאין כן שרה, היא הייתה יושבת באוהלה, בקדושה ובטהרה. שני, דיין רוח גודל אחד, אלא מתוך שמחה, ושרה זה צדקתה שהייתה באמונתה וביטחון חזק מאוד, נעלה. כמו שאמרה לאברהם, את בהבטרה ואני באמונה, ובכל אופן הוא אומר, שרה הייתה חזקה באמונתה בלי שום הבטחה. כן, לא נתעצבה כל ימי חייה והייתה שקועה ברוח הקודש. אז שני דברים הוא מציין, א', היא הייתה עם עצמה, היא לא הייתה צריכה לרוץ בכל העולם להפיץ את דבר השם, ב', היא היה לה תכונה מיוחדת של שמחה, שלווה, שמחה. התכונה הזאת אנחנו רוצים לדבר גם לשפת אמת לא מעט. היה לשרה תכונה כזאת, שלווה, שמחה בתוך הבית. מעניין, דווקא כשבאים המלאכים שרה צוחקת ואומרת ואני זקנתי, אז כאילו נראה שאברהם יותר, או ששרה לא צריכה אנשים שיגידו לה, היא בוטחת שהשם יעשה טוב. כן אומרים, לא אומרים, היא לא תלויה במה שאנשים אומרים. במקרה הזה זה המלאכים, אברהם כן השתמש במה שהם אמרו, אבל שרה לא הייתה תלויה בדברים שלהם. על כל פנים, אברהם ושרה הם אנשים מיוחדים שניהם. שרה גדולה ברוח הקודש לפי הנציב מוולוז'ין. מה פה ברוח הקודש? קועה בבית, פן אחד של העניין. פן שני של העניין, הוא אומר, שמחה וביטחון. הוא מדגיש את השמחה, הייתה באמונה, סליחה, אמונה, ביטחון. ממילא אני חושב גם, הוא כתב לי גם שמחה, שמה יגרום אחרי, שמחה, כי אחד אלא מתוך שמחה. הייתה שמחה ומלאת ביטחון, חזקה באמונתה, בביטחון שלה. ולכן זו הייתה תכונה מיוחדת של שרה. אז שתי תכונות משלימות, זאת אומרת, דרך שרה הגיעה השמחה, דרך שרה הגיעה הביטחון, דרך אברהם הגיעה הפצת שם השם בעולם, נבואה, שליחות כלפי חוץ, שר החוץ ושר הפנים נראה כאן, כן? הוא שר החוץ, היא שרת הפנים. שהיא חלוקה אידיאלית של בית אידיאלי כזה, של שרה ושל אברהם. ככה עולה מתוך דברי הנציב מגולוזין, בסדר? הגדות של שרה. בכל אופן, אני רוצה להרחיב בנקודה הזאת של שרה והביטחון והשמחה שהייתה לה. אז בואו דרך דברים של השפת אמת, אז התחלנו בדברים של העמק דבר, נפתלי צבי יהודה ברלין מגולוזין, והייתי רוצה לעבור, אחרי זה נדבר על עוד פנים בעזרת השם מיוחדות בעניין הזה של שרה, וקודם כל דברים של השפת אמת בשנת תפרש נון וב. השפת אמת מדבר על רשי שכתב, רשי האמת מביא מדרש, רשי פרש, רשי מביא במילים שני חיי שרה, כולן שווין לטובה, כך מביא רשי. והשפת אמת עומד על הדברים, מה הפירוש כולם היו שווים לטובה? השנים של שרה. בסדר? אני קרא את זה אולי גם ברשי. רשי אומר שני חיי שרה, כל השנים של שרה היו שווים לטובה. וואו, זה מאוד מעניין הדבר הזה. מה זה כולם שווים לטובה? מה היה לה רק טוב בחיים? היא הייתה הכרה הרבה שנים. מה זה הרבה שנים? עד גיל 99. זה לא מעט. היא הייתה הכרה. וישמעאל ויצחק ומצרים שהם היו, היה צריך להחביא אותה. לא נראה, את חיים בסבבה, אה? שכולם שווים, אז זה ודאי לא הכוונה. אז הכוונה מה? מבחינת הגישה שלה אל החיים. כולם, אז מה פירוש? איך שרה הגיעה למצב שמבחינת הגישה שלה אל החיים כולם היו שווים לטובה? אז קודם נקרא את רשי אחרי שלא תשפת אמת, אז רשי שני חיי שרה, כולן שווים לטובה. לא, זה המילים של רשי. אז התחלנו בדברים של העמק דבר, הנציב מבולוזין, שאומר, היה לה רוח הקודש, הייתה רוח הקודש כי הייתה יכולה להתבודד לבד, היה לה הרבה ביטחון, הרבה שמחה, בסדר? ולפי רשי כל שנה שווים לטובה.
איך קשור
מה? ביטחון והשמחה לדבר? ביטחון והשמחה, לפי הנציב מבולוזין, הייתה כל כך נמצאת עם השם, שמה שקורה בעולם, וזה אנחנו רוצים להרחיב, השפיע עליה פחות. כלומר, היא הייתה מושפעת פחות ממה שמתרחש בעולם הזה, ולהגיד, כנראה לא יקרה, כי הנה, בעולם יש כך או בעולם אחרת. ביטחון, שמחה, יקרה דברים טובים. יקרה לי דברים טובים. שניים מחכים לטרמפ. שתי בנות מחכות לטרמפ. האחת עצבנית, אני מבין איתה, אני איתה. אבל למה? כי היא אומרת, וואי, מי יודע, אולי ניתקע פה. ובדיוק יש לנו שיעור שאנחנו אוהבות, ומה יהיה? ופה אנחנו מחכות לטרמפ. והשנייה, שקטה ושלווה. כשהשם ירצה, ישלח לנו טרמפ, בעזרת השם, יהיה בסדר. קוראת ספר קצת, שותה בקבוק, הכל יהיה בסדר. אז האחת, זה זמן טוב בשביל הציפייה הזאת. והשנייה זה זמן קשה בשבילה. משמע בתיאור פה ששרה הצטיינה מאוד בזה שהזמן, אנחנו הולכים גם להשאים את זה מרשי, הזמנים האלה עבור לטובה על הביטחון. מתוך הביטחון והשמחה גם שרתה לרוח הקודש. השם היה איתה, היא הייתה עם השם, השם היה איתה. כל הזמן הייתה במציאות כזאת, שקטה ושלווה. להודות על האמת זה סוגריים לגמרי, אני מלמד דברים כדי להתחזק בהם, ואני בעצמי לפעמים אחרת. לפעמים כשאני נוסע לחתונה מאוד חשוב לי לדעת איך אני חוזר, ואיך אני, ויש כאלה אנשים אחרים, אני יודע. איך תחזור בעזרת השם? טוב, בעזרת השם ולך. בעזרת השם יהיה איך. טוב, בסדר, זה אופי שונה. כן, יש כאלה, ביניהם אני, שצריך להיות גם מתוכנן להם. איך יקרה בעזרת השם? ויש כאלה שבעזרת השם, אז השם גם יתכנן להם. טוב, חובן, כאן נראה ששרה הייתה באופי הזה, באישיות הזאת. היא הצטיינה בנקודה הזאת, שהייתה שלווה, הקדוש ברוך הוא, לא שהיא לא השתדלה, עשתה גם השתדלות, אבל במינונים היא הייתה, אחרי שהשתדלה מן הסתם, היה מינון תחושה, כן? השתדלנו, השם יהיה בעזרת. השם ישלח את עזרתו. אז שפת אמת, שנת תפרש נובב, עומד על הנקודה הזאת, להסביר אותה. מה זה כולם שווים לטובה? הוא אומר, הוא מידת ההשתוות שכתוב בספר חובת הלבבות. או מה זה בגדול מידת ההשתוות? איך נראה בהמשך גם שמידת ההשתוות, יכול זה הכוונה, שהיא לא התפעלה, לא, כשרע לה, היא לא התפעלה מהרע, נקרא לזה. לא הרגישה, וואי, רע לי, אז אני מבואסת, ולקח ממנה את כל כוחות החיים. כי הרגישה, וואי, אם לא טוב לנו, לפעמים חלילה, יכולים לאבד את כוחות החיים שלנו, את העוצמות שלנו. לא, בסדר. אם קרואים חלילה כמובן, משהו לא טוב, השם תלך את המשהו לא טוב. אז כן, משאיר אותה בשלווה שלה. גם הפוך. לפעמים כשקורה לנו משהו מאוד טוב, זה מוציא אותנו גם מהשלווה שלנו. ובאיזשהו מקום אנחנו כמה ימים עכשיו יכולים לא ללמוד ולא לעשות כלום. מרוב איזו תחושת היי כזו. זה קרה משהו טוב. סבבה, קרה משהו טוב. ממשיכים הלאה. שמחים, מה? שמחים. תמיד הנקודה אצלה הייתה להתקדם כל הזמן בעבודת השם. להתקדם בעבודת השם זה לא היה קשור אצלה לא למצב הלא טוב, ולא הוא מנע מנע וגם להתקדם וגם המצב הטוב. אז נראה שהשפת הבן מסביר את הדברים. כאן לפני שהוא מסביר אולי חשוב לי להדגיש משהו, אולי כבר אמרנו אותו תוך כדי הדברים, אני חושב שחשוב, נראה לי, אני יודעתי להדגיש את, את הנקודה הזאת. מה רציתי בכל זאת להדגיש, מה חשוב להדגיש? חשוב לי להדגיש שזה לא אדישות. יכול להתפס כולם שווים לטובה בתור איזה מין אדישות כזאת. אדישות. לא מעניין אותי, לא טוב, כן טוב. החיים בסדר. לא, זה לא אדישות. זה לא ששרה לא הצטערה כשקרה משהו לא טוב. הצטער. אם ישמעאל הציק ליצחק זה מאוד הציק לה. זה גרם לחוסר. היא גם לא שקרה משהו טוב, היא לא הודתה להשם. מה משנה, טוב, לא טוב. לא. מן הסתם לא, אני אומר. לא נראה לי שזה אדישות. מה כן? זה לא אדישות, אבל זה כן. עבודת השם שלה הייתה, היא לקחה את עבודת השם מכל דבר. כלומר, היא ידעה איך לקחת מכל דבר את הנקודה הנכונה לעבוד בו את השם ולהתקדם. זה הכוונה. יכול להיות שהיא מאוד הצטערה כי קרה משהו לא טוב, אבל אז היא שאלה את עצמה, אבל איפה זה מקדם אותי בעבודת השם? אז היא לקחה מזה קידום בעבודת השם. ואחר כך, כשקרה משהו טוב, אז היא גם שאלה את עצמה, איך אני לוקחתי את זה לעבודת השם? איך זה מקדם אותי? זה הכוונה היה למידת ההשתוות, כמו בחובת הדבר. אבל יש אנשים שהם, כמו שרד, מדרגה כזאת גבוהה, שהם חיים כל כך בעוצמה את עבודת השם, שזה החיי היום-יום שלהם. אז זה לא שדבר לא טוב משביט, וזה גם לא שדבר טוב משמח ברמה כזאת שקשה כרגע לעשות עוד משהו מרוב השמחה. כי מכל דבר עובר ישר לשאלה, איפה זה לוקח אותי לעבודת השם? איפה זה מקדם אותי בעבודת השם? כן? זה חיים מאוד נעלים, זה חיים מאוד גבוהים. לזה הוא קורא בשם חובת הלבות השפת אמת, מידת ההשתוות, כולם שווים לטובה. לא לטובה מן שהיה לה טוב, לטובה מן שהיא לקחה מכל דבר את הטוב. זה הבדל גדול, נכון? לא שהיה לה טוב, אבל היא לקחה מכל דבר את הטוב, כן? ידעה מכל נקודה לקחת אותו. זה קידם אותה להתפלל יותר טוב. זה קידם אותה לעשות יותר חסד. זה קידם אותה איזה... איך מכל נקודה אני יכול לקחת, איך להתקדם. בסדר? איך להתקדם בעבודת השם. זה כולם שווים לטובה.
זה מה שרשי אומר?
רשי אומר את המילים רק. כולם שווים לטובה. בסדר? זה המילים של רשי. עכשיו אנחנו יודעים הסבר של השפת אמת לדברי רשי. בסדר? היה דברי רשי, הסבר של השפת אמת. וזה השפת אמת שהכולם שווים לטובה משמעותו מידת ההשתוות. השתוות פירוש לא להתפעל מדי כשקשה, לא לשמוח מדי כשטוב, עד כדי זה משביט. הכל לקחת את מהדברים את עבודת השם, בסדר? את הנקודה הנכונה והמתאימה לעבודת השם. עכשיו הוא מעריך בזה, הוא מסביר את זה עוד השפת אמת שאמרנו מסביר את דברי רש"י, והוא מעלה גדולה ויש ניסיון לעני ויש לעשיר. גם לעני ניסיון וגם לעשיר ניסיון. הניסיון לעני הוא ברור. קשה לעבוד את השם שלא טוב לך, חלילה, כן? לעני, שניסיון לעני. עני יש בכל מיני מובנים. ואין ניסיון לעשיר. כי גם לעשיר יש ניסיונות. כי מרוב שטוב לך, אתה יכול לשכוח את השם. ואתה יכול לשקוע בשמחה במה שיש לך, ולא לשכוח שיש השם בתוך כל התמונה. כן? יש מי שהיא עמלה לפסיכומטרי יומם ולילה. היא לא שוכחת לרגע את השם, כי בלי השם אין לה סיכוי לעבור, ואפילו בעזרת השם לא בטוח שהיא תעבור. לא סתם, אבל הכל פנים היא חייבת את הקדוש ברוך הוא. אין, היא מבינה, אין. בלי סייעתא דשמיא והרבה מזל, אפילו את ה-500 אין לה סיכוי לחצות. אז היא כל יום בתפילה מזכירה את זה. זה נכון, זה מחזק אותה בעבודת השם. אבל יש ניסיון גם לעני, כי לפעמים אפשר גם להרגיש ייאוש, חידלון, כן? כזה. לא, ששרה אין ייאוש, השם יעזור, יהיה טוב. יש ניסיון גם להשאיר, כי מי שיש לה 800 בכיס, כזה, כן, אין אנגלית היא מהבית, מתמטיקה היא מהשכל, לא יודע, הכל מסודר לה שם העניינים. אז יש לה גם ניסיון בעבודת השם, כי היא יכולה לשכוח את השם, כן? היא יכולה להשכיח את השם, ואפשר כאילו לחיות את החיים דרך עצמי, לא דרך השם. אז זה לא יוביל אותנו לעבודת השם. זה שרה, לא העניות השפיעה, ולא השירות השפיעה, כן? היו לה מצבים כאלה, היו לה מצבים כאלה. תמיד היא הרגישה, צריך לקחת מכל דבר את הנקודה שלו לעבודת השם. אם זה את נקודת התפילה, אם זה את נקודת ההודיה, מכל דבר, לקחת לעבודת השם. אז זה נקרא מידת ההשתוות. או לפי רש"י, כולם שווים לטובה שהוא. לטובה לא במובן שהיה לשרה תמיד טוב. לטובה שהיא לקחה מכל דבר טוב. כל דבר היא לקחה את נקודת הטוב שלה. אז זה חיים אידיאליים. מלאים בקרבת השם. שלזה בעצם שני חיי שרה. הוא אומר כאן, לשרה בתחילת ימי המוה כמה זמנים קשים ברעבון ולקחתה לפרעה והמלך. ובסוף ימיהם היה להם כל טוב, ולא נעשה בהם שום שינוי, בכל, אפילו עובר אותם באברהם. עכשיו הוא אומר משרה לאברהם. לדעתי זה שבו משרה לאברהם, אמרתי את זה גם לכמה אנשים, זה לא כתוב פה בשפת אמת. גם לאברהם היה את המידה הזאת, אבל זה בא לו דרך שרה, זה בא מהאישה לאיש. אז תמיד אני אוהב לספר על הסיפור יפה, אם כי שמעתי את הסיפור הזה, ואני לא בטוח שאני מצטט אותו במדויק, ושמעתי כמה גרסאות כבר לסיפור הזה. אז אני אספר אותו איך שאני הבנתי אותו, שמעתי. אני ראה לי בסך הכל הרעיון, בסוף אותו רעיון. היה ראש ישיבה, מי שפה רחובותית, אז היה ראש ישיבת רחובות שקראו לו הרב מלצר. ישיבת הדרום ברחוב. טוב, כל מיני ישיבה כזאת עד היום. ישיבת הדרום ברחובות. אף אחד לא עשתה עם הראש, כן, אף אחד לא מרחובות כנראה. טוב, אבל היה ישיבת הדרום, ברחובות נראה לי עד היום, יש ישיבה, ישיבה כמו ישיבה תיכונית היום. לא יודע מה בדיוק הייתה אז, אבל ישיבת הדרום ברחובות. והוא היה ראש הישיבה, הרב מלצר קראו לה, אני חושב. ואיך שאני מכיר את הסיפור, אז היה תקופה שבה המצב של הישיבה היה מאוד מאוד לא טוב מבחינה כספית. מה שקורה הרבה לישיבות. זה לא חידוש עד כאן, כן? המצב של הישיבה לא היה טוב כספית. אבל עד כדי כך לא היה טוב שבאיזשהו שלב הוא כבר לא בטוח איך הוא יכול להמשיך להחזיק את הישיבה, כן? הרב מלצר. ואז הוא בא הביתה ופתאום ירדו לו דמעות, התחיל לבכות. לא יודע איך הוא יחזיק את הישיבה שלו. לא, אז אשתו ראתה אותו בוכה. אמר לו, מה קרה? מה קרה? אז אמר לו, תראה, אני לא יודע אם אני יכול להמשיך להחזיק את הישיבה הכלכלית. אז דיברה איתו דברים במידת הביטחון. אמרה לו, כל מיני דברים, חיזוקים. טוב, אז הוא שמע והתרצה קצת. בסוף אמר לו, אבל מאיפה הבאת את הדברים היפים האלה של שיחות במידת הביטחון? אמרה לו, זה השיחות שעברת בישיבה פשוט, אני אברת גם לך. אז מה הסיפור רוצה ללמדנו פשוט להראות? שוב, יש לו גרסאות, שלא יודע, אבל זה מה שאני מכיר. שהוא העביר את הדברים מהשכל, היא חיה אותם בחיים. זה הבדל. איזשהו הבדל גם אולי פעם בין איש לאישה. שני חיי שרה, נאמר על שרה, כולם שווים לטובה. יכול להיות שהשיחות היו של אברהם אבינו, אבל החיים היו שלה. היא חיה ככה. הצליחה לחיות, להגיע למציאות כזאת של חיים של לחיות בביטחון. אז יכול להיות שזה בא דרך השיחות של אברהם, אבל זה החיים שלה. כאן נראה מהשפת אמת, היא חיה את זה, אז בסוף גם אברהם הצליח לחיות ככה. זה בא מהאישה לאיש. אישה יש לו תפקיד חשוב בזה. מקרינה את הביטחון הזה, את הוודאות, כמו שהוא אומר, גדולה ממנו ברוח הקודש. מה שראינו מובא בנציב, מבין חז"ל, גדולה מן ברוח הקודש זה במובן הזה. רוצה גדול בנביאות ולראות חזונות עתידיים, אבל לחיות את ההווה במצב כל כך עוצמתי זה, שזה שייך לרוח הקודש, בסדר? חיים הוביים, איך? הוביים, סליחה, כן? בעוצמה אדירה, באמונה גדולה, בשמחה גדולה. בא לה מהנקודה הזאת. אז זו נקודה עצמה, עוצמתית מאוד. ואומר השפת אמת, גם אברהם חי כך. גם אברהם עמד בכולן להודיע כמה חיבתו בכל הניסיונות, ברוב אהבתו יורד בחור. כל רוחות שבעולם הם מזיזים אותו ממקומו. ועמד בתמימותו, ולא הרגיש כלל בכל מה שעבר עליו. ולא כדרך אנשי אנושי, שיש לו כמה שינויים בכל יום, מהם, כל שנותיהם לא נעשה בהם שינוי. זאת אומרת, אברהם ושרה לא נעשה בהם שינוי. אדם, הוא אומר, בדרך כלל נעשה בו שינויים, כמה שינויים ביום אנחנו עוברים. אנחנו מאוד מושפעים בדרך כלל מהזמן. הזמן משפיע על המצב רוח שלנו, וממילא זה העיקר על עבודת השם שלנו. אז לא, לא ששרה ואברהם היו אדישים, אבל מכל נקודה ביום לקרוא את עבודת השם, אז זה היה הריכוז שלהם בעבודת השם. כשאתה לא מרוכז עד כדי כך, אז אתה מרוכז כל הזמן, מה קרה לי היום? דברים טובים, דברים פחות טובים. אז גם מצבי הרוח שלך מאוד מתנדדים, אומר גם עבודת השם שלך מתנדדת, מה? יכול להיות שבתחילת היום נבוא בהתלהבות לשיעור הראשון והשני, ואז פתאום בשיעור השלישי ירד לנו המצב רוח, שהוא הרביעי לנו כך, אנחנו משפעים. משפעים מאוד, מכל מיני דברים, מה? מכל מיני דברים אנחנו משפעים. וזה מתורגל למצב רוח ולעבודת השם. ואצל שרה ואברהם היה אחרת. עבודת השם הכתיבה את היום, לא היום הכתיב את עבודת השם. לא מה שהיה ביום גרם אם אני אעבוד את השם או לא, אלא זה שאני עובד את השם גרם ליום איך להיראות, כי מכל דבר אני מוציא עבודת השם.
מה זה אומר השפיעה עבודת השם?
כלומר, אצלהם? כל נקודה שהייתה ביום שמחה או עצובה, אתה חושב, מה אתה לא יכול לקחת בין אל עבודת השם? מזה תיקח תפילה יותר חזקה. כן? אתה רואה איזה חדשה לא טובה, תגיד, טוב, אני אתפלל לזה יותר טוב. זה היה כדוגמה שאני יכול לקחת, כן? תראה איזה משהו פחות טוב, תגיד, טוב, אז אני אעשה חסד גדול. ואז אולי זה כן יהיה טוב. והפוך, כן, אני קורא משהו מאוד שמח, תודה להשם. בסוף הריכוז ביום זה איך השם מדבר אליי במשך היום. מה הוא מדבר אליי? הלוואי נזכר את דבר כזה, אה? כל היום וכל הלילה השם מדבר אליי. ומה אני לוקח מהדיבור הזה של השם? מה הוא מדבר אליי? אז האדם מתרגם לך את הדיבור לעבודה ולעשייה גם, וכל כול הוא קשוב לזה. מה השם מדבר? השם מדבר איתי. ואדם רוצה מאוד להיות כזו, מה השם מדבר איתו? נכון? זה עוצמה אחרת של חיים. טוב, אנחנו לא יכולים להיות שרה ואברהם. יכולים לשאוף, כן? בסוף הם היו אנשים מאוד גדולים, יכולים לשאוף. לא יכולים להיות ממש כאלה, אבל זה היה מציאות חיים כזו. ככה מבאר עשו אתם את כולם שווים לטובה.
לא היו מושפעים מהזמן
ומה... ככה הוא אומר. אז אני מסביר, כן, לא מושפעים מהזמן, לא הכוונה אדישים. אבל הכוונה לא מושפעים מהזמן לעבודת השם. עבודת השם לקחו מכל דבר, מכל דבר שהראה להם. לא שהיו אנשים אדישים, אני חושב. לא שקרה משהו לאותו מות, שטויות, לא. זה לא שהם אמרו, התייבשתי בטרמפיאדה שעתיים. אולי גם הם חיכו פה לפעמים בטרמפיאדה פה, סתם זה בשביל הבדיחה, לא נראה לי. למרות שהם היו פה באזור, בחרסינה או באיפה שהוא. אבל אני לא יודע אם הכוונה שהם, גם אם הם התייבשו בטרמפיאדה, הם אמרו, וואי, איזה כיף היה. לא. ואם בטרמפה הם אמרו, מה זה משנה, בא מהר, לא בא, לא, משנה. אבל כשאתה מתייבש בטרמפה טרמפיאדה, אתה אומר, וואי, קיבלתי מידת הסבלנות, אני מתפללת להשם. התפללתי הרבה, גם אם אפילו לא נעניתי, אבל הרגשתי כמה, רק השם איתי פה בטרמפיאדה, כי המכוניות לא איתי. לא יודע, אני יותר מדי להמציא המצאות, אבל לקחו לעבודת השם. וכשהגיע הטרמפה הם אמרו הרבה תודה רבה. מה? ותודה. זהו, לקחו מכל דבר לעבודת השם. אני פעם, שלפעמים כשהייתי מחכה בטרמפיאדה לרדת לחברות, מה בטרמפ מהר, הייתי אומר, אח השם אוהב אותי. אבל אז חקרתי שזה לא טוב, כי אז אם לא בטרמפ מהר, טוב, זה לא משנה, אתה מגיע למסקנות אחרות. אז לא יודע אם כדאי תמיד למדוד את הקדוש ברוך הוא דרך הטרמפים או דרך כל מיני דברים. כן כדאי לקחת לעבודת השם, מכל דבר טוב, אני לא יודע, לא מספיק לייצר כרגע דוגמאות, אבל לקחת מכל דבר, איך אני מתקדם בעבודה, זה קשה. טרמפים וזה דוגמאות יותר קלות, יש דוגמאות יותר כבדות מזה, כן? יותר קשות מזה. אז כל פנים לקחת מכל דבר לעבודת השם, כמו שאמר דוד, הוא אומר, גם דוד המלך היה לו את המידה הזאת, העיר השחר, חז"ל אומר, העיר השחר, הכוונה, אני מאיר את השחר ואין השחר מאיר אותי. מה הכוונה, אני מאיר את השחר ואין השחר מאיר אותי? אומר השפת אמת, דוד העיר את השחר. כלומר, דוד החליט מיום, מראש, סליחה, איך ייראה היום שלו. אז גם ככה היום נראה. אנחנו יכולים לשלוט לפני שהיום מתחיל להחליט איך הוא ייראה. הוא ראה יום נהדר, כי נעבוד בו את השם. אז זה באמת מה שיקרה. הוא יהיה יום. גם אם הוא לא יהיה נהדר, הוא יהיה נהדר בזה שנתקדם בו בעבודת השם. אבל בהרבה מן המקרים היום מאיר אותנו, או כלומר היום קובע לנו איך הוא יהיה. היום היה סבבה, איזה שיעורים טובים ונהדר, חורת, היה לי קשה והייתי עייפה, אז לא עבדתי את השם היום. זה חבל. אפשר לקבוע מראש? לא, זה יהיה יום של עבודת השם. כן? זה יהיה יום של עבודת השם. לא כל יום יראה אותו דבר, יש הרבה שינויים. אבל בסדר, אז זה יום של עבודת השם. כן? נעבוד בו את השם. טוב, זה רק בשביל האומור, לפעמים נעבוד בו את השם בשינה, לפעמים נעבוד בו את השם בשיעורים, אבל לא, אבל כבר לא כל יום נעבוד את השם אותו הדבר, לפעמים בחלומות ולפעמים בשכל, אבל לא יודע, אבל נעבוד את השם בכל אופן. כדאי יותר בשיעורים, בסדר, אבל נעבוד את השם. כל יום נוציא מן העבודה לשם. זה הנקודה שהוא מדגיש כאן. בכל יום, אבל הצדיקים למעלה מן הזמן והם באים לתוך הזמן. ועכשיו נסיים במערת המכפלה, רק אומר השפת אמת, וזה עצמו מה שזכתה שרה למערת המכפלה, זממה שדה ותיקחהו. אי אפשר לפני חיי שרה לא ללמוד את השפת אמת הזה, שאומר שיש תכונה לחברון לחבר אותנו לנקודה הזאת של כולם שווים לטובה. זאת אומרת, זה עוד לפני שרה. למה שרה רצתה להיקבר בחברון? כי בחברון יש תכונה כזאת של כולם שווים לטובה. פה אנחנו בחברון. כי זה אתם הגעתם לשירת חברון, לקבל את התכונה הזאת. זה פה, סגולת המקום. שאפשר להתחבר לפה לנקודה הזאת שהכל שייך לעבודת השם. חיבור, לחבר את הכל לעבודת השם, חברון, חיבור. זהו, שרה רצה להיקבר פה. זממה שדה ותיקחהו. היה לה אידיאל להיקבר פה, שסוף ימיה היא תגיע למקום הזה שאליו היא חתרה כל הזמן. לכולם שווים לטובה. אז היא גם חיה ככה. רצה גם למות כאן, להיות במקום הזה שזה עכשיו יהיה לכולם. כולם יבואו פה, לשירת חברון, לשווי חברון, למערת המכפלה בחיי שרה, לא יודע, יקבלו את התכונה הזאת. של כולם שווים לטובה. וואי, אתם יודעות, יש לי בן דוד מאמריקה, אני לא יודע מה השנה, כי היה קורונה באמצע, אז הוא לא הגיע, אז אני לא יודע, אבל הרבה שנים הוא מגיע פה לקריית ארבע, פתאום דופק בדלת, אופ, הבן דוד שלי מאמריקה, מופיע בדלת, גבוה כזה, רואים אותו פתאום, אני לא יודע אם עכשיו גם יהיה, כי בקורונה זה השיק משהו, הוא מגיע עם עוד חבר הרבה פעמים, איזה התרגשות יש לו, הוא מגיע לחיי שרה, מגיע באיזה יום חמישי, חוזר ביום ראשון. אבל איזה התרגשות עושה לו, איזה, זה כל כך טוב, כשמישהו כל כך מתרגש, פתאום אתה מבין איפה אתה גר. אתה עצמך לא תמיד שם לב, כן. והוא פתאום מגיע, אומר, וואו, מערת המכפלה, ויש להם תוכנית לשבת שלמה, ועניינים, טוב, יפה, זה מחבר גם אותך, כן. אבל בכל אופן, זה הממה שדה ותיקחהו, שרה רצתה להיקבר פה, כי זה סגולת המקום. לחבר אותנו אל הנקודה הזאת. בסדר? זה, בזה מסיים השפת אמת את הנקודה הזאת. אז רציתי דברים דומים, קצת מכיוון דומה, מנתיבות שלום, גם הוא מביא דברים דומים. אחרי זה אני אצא עוד נקודה מסיבות הרב צבי יהודה הכהן קוק, להביא עוד עניין. כולם שווים לטובה, גם מנתיבות שלום מדבר על זה. הוא מעניין, מנגן את זה קצת במנגינה אחרת, גם כן על שרה ואברהם, רק קצת במנגינה אחרת, אולי אני אגיד את זה יותר בעל פה. הוא אומר, ולכן אם מדגישה התורה תגיד שעניין זה שכולם שווים לטובה, דווקא אצל שרה, ללמד שעל ידי מידת החסד ממשיכים חסד. הנה שרה כמו אברהם היה מקור החסד, שאברהם היה מגייר את האנשים, אז גם היא עסקה הרבה בחסד, אז זהו שרה, כשעוסקים בחסד הכל שווה לטובה. אז זה מעניין, אנחנו הפגשנו, כולם שווים לטובה, מכל דבר לקחו לעבודת השם. אולי זאת הנקודה, הוא מדגיש קצת נקודה, פרום מדגיש משהו אחר, את החסד שהשרה עשתה. למה? כשאדם עסוק בלתת לאחרים, כולם שווים לטובה. אז יש בזה נקודה דומה. הוא לוקח מכל דבר איזה חסד, איזה טוב אני יכול לעשות.
גם את אברהם היה ממש חסד.
כן, זה משהו, נכון.
אז זה לא משנה.
כן, אצלו לא, נכון, והפירוש שלו לא, נכון, זה מעניין, צודק. אבל בכל אופן מעניין, הוא מפרש ותרגם את זה יותר לחסד. זאת אומרת, כשאתה עסוק בלתת לאחרים, יש יותר כולם שווים לטובה. כי טוב לך יותר, טוב לך פחות. אבל המגמה שלך זה לתת לאחרים. אז אנחנו התגשנו שלקחה מכל דבר לעבודת השם, דרך דברים של עשת אמת, הוא מנגן את זה קצת במנגינה אחרת, את הכולם שווים לטובה במובן של הנתינה, במובן של החסד. כולם שווים לטובה מבחינתה לא, שרה חיה בטוב, למה היא חיה בטוב? כשאתה מיטיב לאחרים אתה מרגיש מאוד טוב. אז קשה לך, לא, אבל אתה מרגיש מאוד טוב. לכן בשנת שירות היה לכם כיף, נניח, בסדר בשביל השיעור, היה לכם כיף. כי כל פעם הייתם עסוקים בלתת לאחרים. כשאתה עסוק כל פעם בלתת לאחרים, אתה פחות עסוק בעצמך, וטוב לך פחות, טוב לך יותר. אתה נותן בעצמך. רק אחרי שעובר את השנה הזאת, אתה שובר את הראש, פתאום אומר, וואי, טוב לי או לא טוב לי? נכון? כן, תגידו כן, בסדר, זה יתאים לשיעור. טוב, זה יקלקל לנו את הכל, לא, זה בכלל לא נכון. טוב, פעם עברתי שיעור, ואמרתי ששנת שירות זה לעשות חסד וטוב. ואין, הוא היה איזה בת? פה, בשירת רבות, לפני כמה שנים אבל. והיא אמרה לי, מה פתאום? לא עשיתי שנת שירות לעשות טוב לאחרים. סתם היה לי כיף. אמרתי, טוב, זה כיף היה להיטיב לאחרים, לא נכון. נלחמה איתי. טוב, אז הייתה אחת שעשתה סתם כעל הכיף. בסדר, אבל בדרך כלל, זה נושאים בגלל החסד. הרסה לי ככה, הפילה לי את הדוגמה, אבל אמרה לי אפילו, זה מרגיז אותי שאתה אומר את זה בשיעורים, שנת שירות, חסד, אני סתם סבבה, כיף, טוב, בסדר, לא התווכח איתנו, אני לא עשיתי בסוף שנת שירות, אבל בכל אופן, אבל נניח שזה גם בשביל זה היה להם כיף, אז יש כאלה שאתם היה להם כיף, אבל אם הדוגמה טובה, אם המשל טוב, אז בחסד אתה מרגיש, לא תמיד מרגיש מה לך, יותר טוב, פחות, יש יתרון עצום בחסד, הכל, אז זה קצת חובר לשפת אמת הזה, כן? אתה לוקח מכל דבר לעבודת השם, אתה לוקח מכל דבר איך לעשות חסד, איך לעשות טוב לאחרים, בסדר? אתם לא התנגדתם למשל שלי, סימן שאתם מסכימות, אפשר ללכת הלאה. טוב, זה היה חסד, לא בשביל עצמכם, יאללה, סגור. אבל בכל אופן, בואו נראה עוד דברים קצת שונים, בכיוון אחר עכשיו, גם על חיי שרה והמערת המכפלה, אבל מכיוון אחר קצת.
אבל,
כן.
אפשר מכל המראה,
מה אשת חיל, נכון, לא התגעת שזה מספיק, שיש את חייל אחד מהדרשות בחזר שזה על שרה אמנו. יש על התורה, יש כמה פירושים נראה. מה עולה? יש את חייל ששרים בלת שבת גם. אחד הפירושים זה על שרה אמנו. אז, ובתוך יש את חייל, יש זממה שדה ותיק אחרי הוא. ועל זה אומר, שהיא זממה שדה, רסתה את שדה המערה, רסתה את מערת המערה. ולמה היא כל כך התאבדה לזה? מה היה לה? כי חשה חזק שהמקום הזה מבטא את מה שכל החיים שלה. את הכולם שווים לטובה. פה זה חיבור לגן עדן. שערי גן עדן. חיבור לכולם שווים לטובה. אז את זה היא רצתה. היא רצתה לא רק לחיות כך, גם להיקבר כך. כשהיא נקברת פה, כולם באים בסוף לפה, מתחברים לנקודה הזאת. רצה לחבר אותנו, את כולנו, לזכות את כולנו, כן? להיות מחוברים לנקודה הזאת של הכל שווים לטובה. עושים איזה מכה, באותו נושא, אנחנו בחיי שרה. אבל נקודה קצת אחרת, אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה. בסדר, אז אנחנו נדבר בסיפור הרב צבי יהודה גם, במקור אחר. והשאלה הנשאלת זה למה כל כך היה חשוב ומשמעותי לאברהם לקנות לא במתנה ולא יש על זה כמה וכמה דרשות, בחסד מלא התננה לי, זה היה חשוב לאברהם. למה? ולמה השם סיבב כך, כן? כי זה יהיה דווקא בקניין, בקניין של כסף. אז כמה הקדמות, יש לי שתי הקדמות ואז נקרא גם מדברים של הרב יהודה. שתי הקדמות קודם כל. האחת לא הבאת איתי, אבל אני אגיד בעל פה, האורח חיים הקדוש אומר דברים מאוד נפלאים. חלק הוא רומז, חלק הוא אומר, באמת, היה גם רצון לתת לו מתנה, את מערת המכפלה. אבל ממה אברהם חשש? הוא אומר דבר מאוד מעניין, רק הוא אומר, הנקודה הייתה שהם לא החשיבו בכלל מערת המכפלה. קשור למה שאמרנו קודם, האפרון ואנשי, הם לא הרגישו את הסגולה הגדולה שיש כאן. הם אמרו, בסדר, חתיכת מערה, נביא אותה, מה? אברהם שכל כך חתר ורצה לקנות את מערת המכפלה, ובגלל שאברהם אבינו הבין את המעלה העצומה והגדולה שיש במקום. אז זה היה פה, אברהם רוצה לקנות, והם מוכנים אפילו להגיע בהתחלה לפחות לתת. רק שהם הבינו שזה חשוב לו, אז הם רצו גם בחשב מלא, אבל אברהם היה לו מאוד חשוב שיהיה לו גם בכסף מלא, שלא יתענו אחר כך, אם היינו יודעים זה כזה חשוב, לא היינו מסכימים. לא, הוא היה חשוב לקנות בכסף מלא, כך אומר האור החיים הקדוש, כי אברהם מבין את חשיבות המקום. הוא אומר בצורה, אני לא גם אומר את כל דבר, אבל הוא אומר בצורה, מתבטא גם בצורה כזאת, שהם בהתחלה לא, ראו רק חושך, ואברהם ראה פה אור גדול במקום. אור גדול שאברהם קונה במקום. אני חושב, רוצה להדגיש עוד נקודה, שאני חושב שהיא מאוד משמעותית גם לנקודה הזאת של הקניין. קניין של אברהם. איזה דברים אנחנו מכירים לגב שנקנים בכסף? קרקע, הנה אברהם קונה מערת המכפלה. להבדיל כמה, בשונה אישה, כן? אישה מתקדשת בכסף, כן? אחת הדרכים. הדרך שאנחנו נוהגים היום, כסף שטר, יש עוד, אבל כסף. אנחנו היום מקדשים אישה בכסף. טבעת, זה כבר על פי הקבלה, אני חושב, על פי... בעצם אפשר לקדש אישה גם לתת לה כסף. על פי הקבלה ועל פי המשטר, אני חושב שמקדשים בדבר עגול, שזה כמו טבעת. זה כבר מה שהתקבל עד היום, שבעצם מקדשים בכסף ובטבעת, כן? למה? למה זה כל כך חשוב? שיהיה פה קניין, שיהיה פה לתת, מה? זוג אוהבים, מה סבבה? כלומר, חשוב לנו לתת לאהבה ממשות בתוך העולם, נכון? גם הדברים הכי גדולים, חשוב שיתגלו ויופיעו בתוך העולם. שלא יישארו רק דברים ארטילאים, רוחניים, מופשטים, אלא יהיה לה קדושה ממשות בתוך העולם הזה. זה נקודה שהיא מאוד חשובה. אז טוב, בקניינים ברור, קרקע ברור שנקנית בכסף, שהרי... זה עולם הזה. גם אישה, שזה דבר מאוד מאוד רוחני. עוסקים באירוסים של אישה, בקידושים של אישה, שזה דבר מאוד קדוש ועליון ורוחני. אז מה, אתה מתרגם את הדבר הרוחני לכסף? להפך. חשוב לנו לתרגם דברים רוחניים ועליונים לכסף. או לעולם הזה, לעולם הזה. להראות שהרוחניות הגדולה מופיעה ממש בתוך העולם שלנו. זה נקודה חשובה. מכאן עוברים למערת המכפלה. לאברהם חשוב לתרגם את הרוח לכסף. כן, כן. אני אומר רק, זה רציתי להגיד בהקדמה, שדבר רוחני גדול צריך להיות בעולם להופיע גם בצורה ממשית. ממשית. למשל, לקדש אישה זה דבר מאוד מאוד רוחני. אבל אם קידושי אישה יישארו רק במישור הרוחני, ולא יהיה להם מישור מעשי בעולם שלנו, אז יהיה חסר גם הדבר רוחני. דבר רוחני בעולם שלנו מופיע דרך דבר ממשי. אז לכן, דווקא חתונה שהוא אירוע מאוד גדול, מסכן החתן, מה? וגם הקלה אולי, כאילו, מה זה מסכן? שמים אותם ביחד, אומרים להם, תן לה את הבת, כן, כל החתנים מרחפים, וכל הקלות מרחפות, ותשאלו אותם אחר כך, לא, לא משנה, צריך לתת לזה ממשות, שזה יהיה ממשי. את הבת, אחרי זה קוראים כתובה, כן? מה מתחייבים? חשוב לתת לרוחניות ממשות. רואים, זה נקודה עקרונית, זה נקודה חשובה, שמתבטאת בקניין הזה של הכסף. גם כאן, מערת המכפלה, דבר רוחני, אלוקי, ענק, גדול, בכסף. אברהם קונה אותו בכסף. בהמשך בנביא כבר שם גם דוד המלך בצורת הבא קונה את גורן ארוונה יבוסי נדמה לי משהו. קונה את זה גם אני חושב. הדברים הגדולים מתבטאים בתוך העולם הזה. מה אתה אומרת?
בשכם
גם יכול להיות, כן, לכן. אבל הדברים הגדולים צריכים ממשות. זה יסוד מאוד גדול. כי אם הדברים הרוחניים שהרוחניים הם לא יהיו בעולם הזה. להפך, הגדלות שלנו זה לבטא עוצמה רוחנית בתוך עולם ממשי, בתוך כסף, בתוך בסדר? בתוך דברים ממשיים. אז זה הרעיון שמודגש פה גם בסירות הרב ציודה הכהן קוף. אפשר לקנות בקרקע בכמה דרכים, אני רק אולי יעבור קצת לקרוא משהו שהוא מדגיש את הדברים בצורה יותר חזקה. השייכות הקניינית, העובדתית, סירות הרב ציודה הכהן קוף לחיי שרה, הממשית שם בארץ ישראל אינה מתחילה מהיום אלא מאברהם אבינו, יש לו הבטחה אלוקית, לך את ננה וכו'. אבל אברהם אבינו אתן אתננה נתתי, מעשי אבות הם דברי קודש רוחניים, גם דברים ממשיים, עובדתיים וציאותיים. האבות לא משאירים את הדברים בעולם הרוח, אלא יודעים שהשם ציווה, השם אמר שהוא ייתן לנו את הארץ, אבל צריך להביא את זה לידי ביטוי בממשות. צריך להביא את זה לידי ביטוי בצורה ממשית. כי אם לא נביא את הדברים הרוחניים לידי ביטוי בצורה ממשית, אז יהיה חסר בעולם הרוח שלנו.
אז למה לא קנינו את
הרבה? קנינו. אני חושב, אורנן היבוסי, אני חושב שאני... לא, לא, לא טוב, אני חושב, אורנן היבוסי אומר, אני חושב שדוד בהמשך קנה את זה, כמדומני, אם אני זוכר נכון. או, זה גם, זה דבר מעניין, תורה נפלא, למרות שיש הבטחה אלוקית, ולמרות שהשם מבטיח לנו את חברון ואת ירושלים, אבל בלי לתת לדבר גושפנקה, בלי שהדבר יהיה דבר ממשי מעשי, זה לא, לא עובד. זה לא עובד.
מבחינתנו כאילו צריך את הכסף.
כן, נכון, 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 נכון. השם מבטיח, אבל אנחנו בני אדם צריכים לדברים ממשות. אנחנו חיים בתוך גוף. זה התפקיד שלנו.
זה חלק מהמקרים,
המעשה הממשי הוא במלחמה, ובחלק כאילו,
רוב הארץ,
שלמרות שהשם הבטיח לנו אותה, היא נכבשה במלחמה,
ורק
שלושה מקומות ספציפיים במקום כן. זה מעניין, זה נכון, אבל כאן הוא אומר גם, זה לא רק מלחמה, אלא אומר לאברהם, קום והתהלך בארץ, כי לך את נהנה, מעשה אבות סימן הבנים, אברהם הולך בארץ, לאורכה, לרוחבה, משמע שהיא נקראת לפני המלחמה על ידי הליכה של אברהם. היא גם סוג של קניין, חזקה כזאת. זה נכון שיש דברים שנקראו בכסף, דברים שכמו חזקה כזו. כשאברהם הלך פה, אז יעקב הלך פה, ואחרי זה היה מלחמה. אבל כן היה פה איזושהי החזקה ממשית אחרי זה, מכל זה היה צריך גם להילחם על זה. גם החברון היה צריך להילחם בסוף, כן? עד היום. אבל עד היום צריך להילחם. אבל זה התחיל בממשות, בעשייה של הנבואות נתנו לזה ממשות, עכשיו על הממשות הזה צריך להילחם, כן? צריך גם להילחם על זה. נכון שיש דברים שהיו לידי כסף, דברים שהיו על ידי הליכה בארץ, כן? אה, כיבוש או הליכה, למה לא על ידי הליכה? דווקא כשהמקום הוא קדוש יותר לדעתי, כן? צריך לתת לו ממשות עוד יותר חזקה. עוד יותר חזקה. קדוש וגדול זה יכול להיות מאוד נסגר, דווקא זה אני חושב לרד ממשות. כמו שאישה נקנית בכסף. לא בדיוק נקנית, זה לא קניין רגיל, אבל זה, כן, זה לא חפץ, חלילה וחס כמובן. זה לא קניין, אבל זה מעקט שמבטא מעשי, משהו מעשי. מחויבות שלנו מעשית בין בני הזוג, כן, קידושית, בכסף, כתובה. אולי באמת ככל שהדבר גם גדול יותר מגלה גם, דווקא דרך הצדדים המאוד מאוד ממשיים. שלא נשאיר אותו רק באוויר הרוחני. שניתן לו הופעה מעשית. הופעה ממשית מעשית. זה נקודה מאוד חשובה. כי לנו יש לפעמים הרגל שדווקא דברים הרוחניים, דברים מעשיים, יש עולם הרוח, אז הוא מופשט כזה, רוחני כזה. אז בעצם הוא יהיה מנותק מהגוף שלנו, יהיה מנותק מהממשות שלנו, כן? לכן זה מסביר לנו הרבה גם בעולם המצוות, כן? בסדר, למה צריך להפריש חלה? מה, לא חבלי להפריש חלה? להתפלל, ואת גם מתפללת. חשוב לפעמים להפריש חלה, ממשי, זה מעשי, בסדר? יש לממשות יש ערך עצמו. זה גם בקניינים, גם בסוף הדבר בעולם המצוות, כן? עולם המצוות גם כן נותנת לעולם הרוח שלנו הרבה הרבה מעשיות, הרבה הרבה ממשות, בסדר? במה אני רוצה לסיים ולסכם? לסיים בשפת אמת שהתחלנו. ולהגיד, אז לחזור קצת לנקודה הראשונה. התחלנו בה ואמרנו, וזה גם לסיים, ששרה הייתה מידת ההשתאות, כלומר לקחת מכל דבר את עבודת השם. בסופו של דבר, השפת אמת מגדיר את זה בתור עבודה של תמימות. תמימות זה שלמות. שלמות זה להשלים ולהתמים זה להשלים את העולם הבא והעולם הזה. שרה ואברהם, הגדלות העצומה שלה הייתה לחיות בשלמות. עולם הזה וחובר לעולם הבא. אז כל מה שהם ראו בעולם הזה היה מתוך עבודת השם. דיברנו על הממשות של עבודת השם. מעניין, הוא קורא לזה תמימות, ואז הוא מביא פסוק מאוד מאוד מעניין, וזה אולי נסיים. הוא אומר ככה, כתוב בקהלת, אשרייך אלה שמלקח בן חורין, זה חירות לצאת מן הטבע והזמן. בעת יאכלו, אי לך ארץ שמלקח נער ובבוקר יאכלו. אי הנהגה שתחת הזמן. מעניין, הנהגה שתחת הזמן מצוינת בתור נערות. אי לך ארץ, אוי ואבוי, אי לך ארץ שמלקח נער. מעניין, כשאנחנו בימי הנערות, אני חושב, יש להם את היתרון שלהם, את ההתחדשות שלהם, זה גם פן חיובי כמובן עם הנערות. אבל יש גם צדדים שליליים, צריך להיזהר מהם. ימי הנערות אנחנו מאוד מאוד מושפעים ממצבי הרוח שלנו, אני חושב. מאוד. את יכולה לקום באולפן היום אחד, אוי סליחה, אני אגיד לכם בנקודה כואבת, יום אחד במצב רוח חי, והלימודי נראה לך טוב, החברות נראה לך טוב, ולמחרת, או באותו יום, או למחרת, הכל חושך. ימי הנערות מאוד מאוד מושפעים. ככל שאדם מתבגר יותר, תמיד יש השפעות, אבל הן כבר קצת יותר נמוכות, יש לו יותר יציבות, יש לו יותר קביעות, בעזרת השם, נקווה, כן, בשירות לאומי או במדרשה את כבר יותר יציבה קצת, יותר מאשר לפחות בתיכון, יש לך משהו יותר, את יכולה להיכנס לשיעורים גם עם מצב רוח פחות טוב, ואת יכולה, יש לך ההשפעה של הזמן החולף ועובר נקרא לו, על עבודת השם שלך, על מה שאת עושה במשך היום, הוא כבר משפיע פחות. אז הוא אומר, אי לך, אוי ואבוי לך ארץ שמלקח נער. אנחנו צריכים בסוף למלוך על הזמן, למשול על הזמן. זה היה מעלת שרה ממנו. שלא הייתה כמו בימי הנערות, כן? אבל בימי הנערות יש בהם הרבה התחדשות, והרבה... זה טוב דווקא. זה טוב לקחת מהם, נכון. אבל בנקודה שאנחנו עוסקים בה כרגע, הוא אומר לו, היה לה את היציבות, היה לה את הכנות. כיוון שהיא לקחה מכל דבר את עבודת השם, זה ייצר אצלה באיזשהו מקום יציבות, בסדר? קביעות. אז אומר רק כמה שפת אמת, כמו שכתוב, תמיד תהיה משם אלוקיך, בכל דבר למטה שלו שורש למעלה, ולחיות את השורש למעלה זה יוצר את היציבות והקביעות. חסד דבוק בשורשו הוא דבר תם ושלם, וזהו תכלית, תכלית עבודת האדם, לדבק עצמו בשורש העליון. אז כבר דיברנו, זה מצומו שזכתה שרה למערת המכפלה, ומערת המכפלה רק נקרא עוד צעד, לבד זה כמו מסתם השני דילגתי, נקראת מכפלה שמי שקבור בשכרו כפול ומכופל, ויש בגמרא שתי דעות, בית בתי זו לפני מזו, או בית ועלייה על גביו, יש גן עדן תחתון ועליון. כמו גם בגני התורה יש חיצוניות ופנימיות, הכל תלוי בהכנת האדם בעולם הזה, שהוא מברר איך הכל מחובר לגן עדן, ללמעלה. ככל דבר יש שורש למעלה, זה בעצם מה שהוא אומר, וזה מערת המכפלה, התערבות והידבקות בפנימיות ובשורש העליון. טוב, אז זה הנקודה שרצינו לסיים. אז עכשיו רק נסכם ונשכם ונסיים להיום. יש כאן נקודה מאוד חשובה, אני חושב, שלמדנו להיום, בעיקר סביב ההתבוננות בדמות המיוחדת של שרה אימנו. שהתחלנו בדברי הנציב מוולוז'ין שאומר, הייתה גדולה מאברהם ברוח הקודש. ולפי איך שנראה, רוח הקודש זה לחיות את האלוקות חזק בתוך העולם הזה. אז נביאות הייתה לאברהם יותר, לראות מהלכים עתידים. אבל לחיות את ההווה בעוצמה, לחיות את החיים ההוויים בעוצמה, מעלת שרה. מעלת רוח הקודש, מעלת שרה, לחיות את החיים ההוויים בעוצמה עתידים, בעוצמה גדולה. כן? שני חיי שרה, כולם שווים לטובה. המשכנו לשפת אמת, שבאמת הכולם שווים לטובה, בא מהנקודה הזאת. כלומר, כולם שווים לטובה, בא מהנקודה שבאמת שרה מסוגלת, יכולה לחיות בהווה את עבודת השם. מכל דבר לקחת לעבודת השם. אז ככה חיים שווים לטובה. כשאתה לוקח מכל דבר את הנקודה העוצמתית לעבודת השם. בסדר? וראינו, זה דיבות עולה, דברים, דיבות שלום, סליחה, דברים דומים, חסד, אתה עסוק בחסד ולעיתים, שגל את השם, סיימנו רק בסירות הרב יהודה הכהן קוק, לתת ממשות, לדברים הרוחניים, לשלוט את הדברים הרוחניים בממשות, סיימנו עוד יותר בסוף כתוב בדברים של השפת אמת, אז הזכרנו גם את זה קודם, מערת המכפלה. מערת המכפלה חברון, שלא, אי אפשר לא לסייג גם זה, לקחת את המעלה של המקום שבו אנחנו גרים, שהיא באמת מעלה מיוחדת, מעלת החיבור. מעלת החיבור שבו במקום הזה בפרט שרה רצתה להיקבר, היא ידעה שיש פה סגולת המקום הזה. שבו אפשר לחיות את הכל שמבין לטובה. אבל לחיות את הראייה של העולם הזה, ההווה, העולם הזה. ירושלים שלה את המעלות שלה, כמו נבואה, כמו אברהם, מעלות עצומות אחרות. אבל פה העולם הזה. העולם הזה אבל בעוצמה. העולם הזה בכולם שמבין לטובה. אז זה מעלה. מעלה גדולה של שרה. אמרנו, ימי הנערות הוא מביא פחות. אבל ימי הגדלות אחרי ימי הנערות, בהם אפשר לקחת את הנקודה העוצמתית הזו, שכולם שווים לטובה, לא להיות תחת הזמן, להיות מעל הזמן. כמו שדוד המלך אומר, העיר השחר. אני מעיר את השחר. אדם מסוגל לקבוע איך הזמן ייראה. כמו שאמרה מסרה, לא הזמן מכתיב איך הוא ייראה, הוא מכתיב את הזמן. טוב, שלום בינתיים. כן, כן, סליחה.
רק את הנקודה של התמימות.
התמימות, לפי השפת אמת מבאר, זה שלמות. שלמות הכוונה הלמעלה והלמטה מתחברות. תמים זה שלם. מה שלם בתמימות? אומר שהלמעלה והלמטה מצליחים להתחבר, זה אתם יודעים. אז שרה ואברהם חיברו את הלמעלה והלמטה. חיו את הלמטה, בפרט שרה הוא הזכיר, מתוך ראייה על, מתוך ראייה ענקית גדולה של הלמעלה. אז זה היה חיבור כזה, של הלמעלה והלמטה, חיבור מיוחד. אומר, יש לגן עדן, לבעת הפעלה תכונה מיוחדת כזאת. חבר גן עדן עליון עם גן עדן, עם מעולם של למטה. תכונה מיוחדת. כפול, שתי קומות. חבר את הקומה של למעלה עם הקומה של למטה, לפחות לפי דעה אחת בחזרה. כי זה תמימות, זה השלמות שבהם אנחנו מחברים את שני הדברים למטה. אני אספתי כל מה שאומרתי, ובפרט שרה אימנו עלת התכונה לחיות את ההווה, לחיות את הלמטה בקדושה. מתוך זה זה חיבר לזה גם את אברהם, שהיה גדול בנבואה אמנם, בראיית העתיד, בעוצמות רוחניות שמביאות את כל העתיד ומגייר את האנשים, ממנו זה התחיל. אבל בכל זאת, שרה זה לייצב, לייצב את הכל בעוצמה גדולה, בתוך חיי ההווה. זה הכולם שווים לתורה, לטובה שהתורה מדגישה דווקא בשני חייסר בשר. טוב, שלום.